אדון יוסף, כתוב שכל המוריד דמעה על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. אדון יוסף היה אדם כשר, איש ישר, איש שתמיד ישרה שמחה על כל הסובבים אותו, ידע לומר תמיד מילה טובה, לקבל אדם בסבר פנים יפות. נשא ונתן באמונה, גידל את ביתו ביושר, אבל גולת הכותרת של מפעל חייו זה בית הכנסת, קראו לזה בית הכנסת עציון. אני אמרתי בשבעל שישבו על אשתו, אני עוד זוכר כשהייתי ילד קטן והיה כאן הגבאי אדון רומנו, לפני שהוא נפטר הוא לקח את אדון יוסף ואמר לו, זה על הצוואר שלך בית הכנסת. זה היה מקום קטן בתוך בית ספר, זה היה כיתת לימוד. במשך כל השבוע אנשים היו באים להתפלל את תפילות השבת, הכל מסודר, הכל מוכן, אבל היה אדם שצריך להגיע שעה קודם, להפוך את זה מכיתת לימוד, מכיתת בית ספר לבית הכנסת, לסדר, לנקות, להפוך את זה למקום של מקדש מעט. אנחנו בוכים היום על חורבן בית המקדש. אדון יוסף, הזכויות שלך שקוממת מקום של מקדש מעט. אני זוכר בתור ילד אהבתי לבוא להתפלל כאן במקום הקטן הזה עם הציבור המועט, אבל הייתה תמיד שמחה, קיבלו כל אדם בסבר פנים יפות, הגישו לו סידור, הגישו לו, הושיבו אותו, קיבלו אותו, זה הכל אתה עשית. הזכויות האלה של מקום מקדש, של מקום תפילה, של שירות תורה שהיה שם בקביעות, עד שהגיע הגאון הגדול ראש הישיבה והפך את המקום, המקום אז הפך, קיבלת אותו, אתה היית זה שקיבל אותו בזמנו והפך המקום הזה למקום כל כך מפואר של תורה. הבן שלך הולך בדרכך, בנך יקירך הולך בדרכך, משרת את הציבור באמונה. דוניסים כאן בבית הכנסת ובבית הכנסת אליהו הנביא, בהתנדבות, ביושר, באמונה. זה הכל הזכויות שלך, הבית שהעמדת, הטרחה שטרחת להרבות כבוד שמיים. זה מה שמלווה את האדם, הם מלווים את האדם לא כסף ולא זהב, אלא מצוות ומעשים טובים. אתה הולך למקום המנוחה, הולכים איתך, מלווים אותך גדודים של זכויות, של תפילות, של מצוות. תלך, תעמוד לגורלך לקץ הימין, ומחה השם לוקים דמעה מעל כל פנים, אמן.
שבר על שבר, משפחה תוך שלושה חודשים בלבד, חודשיים יותר גרוע, זמן כל כך קצר, שבר הראשון של האמא, כמה היה קשה למשפחה. אנחנו נמצאים קצת מקרוב, יודעים, אחרי תקופה כל כך קצרה כנראה שהקשר בין הזוג הזה היה כל כך חזק, לא יכל יוסף להישאר הרבה זמן כאשר רעייתו כבר הלכה לשמי מרומים. ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכרחה ולחגור שק. זה על חורבן בית המקדש וכל משפחה שיש לה בר מינן מקרה כזה של חורבן עוברת את אותה חוויה, את אותו קושי, את אותו צער גדול. אם לגבי השואה נאמר, לפחות חלק מהחכמים טוענים שהסיבה שהייתה השואה במקומות מסוימים דווקא זה בגלל שהיו מזלזלים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מדברים דברי חולין בבית הכנסת, לא מבינים שבית הכנסת זה מקדש מעט. אם זה גרם לשואה, יש סיפור שאומרים שגם חורבן הבית נגרם בסופו של דבר, הוקדם בגלל הדבר הזה. יש סיפור על אדם צדיק, אני לא זוכר את הפרטים, אדם צדיק גדול שהיה, היו רואים אותו כשהוא מקונן על בית המקדש, עושה תיקון חצות, היה איתו עוד בן אדם, שניים אומרים ביחד תיקון חצות, והרב של העיר גזר עליו, תודיע, תגלה לי מי זה נמצא איתך, מי זה מקונן איתך. אמר לו, זה ירמיהו הנביא בא לקונן איתי. אמר לו, אם זה ירמיהו הנביא, תשאל אותו, למה יש מגפה קשה בעיר שלנו עכשיו? מה עשינו? מה קרה? אמר לו, בסדר, אני אשאל. למחרת הוא שואל אותו. אומר לו ירמיהו הנביא, דע לך, אני הייתי הנביא שהכי הרבה דיבר והזהיר את עם ישראל מהחורבן. דע לך שהחורבן היה צריך להיות 40 שנה לפני שהוא קרה. אלא היה דבר אחד ששמר על בית המקדש להתקיים, והוא שהיו אנשים מכבדים את בית המקדש, עושים את כל העבירות בחוץ, באים לבית המקדש ומכבדים אותו, נוהגים בו בצורה מכובדת, בצורה של כבוד, צורה של קדושה. 40 שנה בזכות זה החזיק בית המקדש עוד. אחר כך כבר התחילו לאט לאט גם לזלוג הזלזול והעבירות גם לתוך בית המקדש. אם מגיעים למצב כזה, כבר אין שום דבר שישמור, אין שום סיכוי להחזיק מעמד והיה החורבן. אומר לו ירמיה הנביא, דע לך, אותו הדבר קורה אצלכם. הצרות שיש, המגפה שיש אצלכם בעיר, זה בגלל הדבר הזה שמזלזלים בבית המקדש. מזלזלים בבית המדרש, בבתי כנסיות, מדברים שם דברי חול. וכנגד זה, כולם מכירים את הנפטר שנמצא כאן לפנינו, רבי יוסף, כמה הוא היה מקפיד על כל תזוזה קטנה, ילד, אפילו ילדים קטנים, כולם אומרים, טוב ילד, מה לעשות, לא נורא. לא מוותר, ילד מרים טיפה, רגל על הכיסא, אומר, אתה נמצא בבית שלך פה? הוא לא מוותר לאף אחד, אמצע שיעור, הוא לא מוותר. כבוד בית הכנסת. חזל אומרים, מי שמקדים, הוא מאחר לבית הכנסת, שכרו מאוד מאוד גדול. מי שיודע, רבי יוסף, הנץ בשש, שבע, לא משנה באיזה שעה, הוא כבר בארבע, מתעורר, הוא שלוש אפילו, לא יודע מתי הוא מגיע לבית הכנסת, אף פעם לא הייתי מתי שהוא הגיע. שעות מוקדמות, נשאר אחרון, בגין מבוגר מאוד, כל שהיה באפשרותו להגיע. זה כנגד, בדיוק ההפך מהמצב שגורם לחורבן, שגורם לצרות ולקשיים. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, כי איננו. בניה זה לשון רבים. שני בנים היו לה, יוסף ובנימין, כי איננו לשון יחיד. יוסף, הבן שלה, הוא היה הבן העיקרי מבחינתה. יוסף, הוא היה בן זקונים. למה הוא בן זקונים? הוא לא היה הכי קטן. יש כל מיני הסברים. ההסבר הפשוט, שאוהבים את הבן זקונים בעיקר, בגלל שכל האהבה של ילד, הילד חדש, הוא גובר באהבה שלו על הילד הקודם. כשהיה בנימין נולד, היה באותו רגע פטירתה של רחל אמנו. אז לא היה ממש ליעקב אבינו שמחה בבן הזה. זה היה בן, לא אבא ולא אמא שמחו בו מתחילה. לכן נשארה אהבה ליוסף. על בניה כי איננו הבן העיקרי, הבן יוסף. אתה שמחה יוסף כשמה, כשמו של בנה של רחל אמנו. ורחל היא זו שמתפלאת על עם ישראל תמיד שהולכים בגלות. בזמן הזה שאנחנו בוכים על החורבן, זה הזמן העיקרי, על בניה כי איננו. אנחנו מבקשים ממך, רבי יוסף, בזכות, בעבור כל הזכויות הגדולות שיש לך בהקמת בית הכנסת, בהקפדה על כל דבר קטן שיהיה בו בצורה מכובדת, והזכויות הרבות שזכית לשמש את שני גדולי הדור בדור הקודם והזה, שני גדולי הדור בדור הזה, מרן הרב עובדיה במצרים, היית מספר לנו איך היית לומד אצלו כשהוא היה עוד מצרים בצעיר מאוד, ובשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות עם הרב ראש הישיבה, זכויות עצומות, שיעורי תורה שמתפרסמים בכל העולם כולו, הכל נזקף לזכותך. אנחנו מבקשים ממך שבלילה הזה, ליל תשעה באב, שכולנו אבלים על החורבן, ואתה עולה לבית דין של מעלה, נא תתפלל על כל עם ישראל, שבקרוב ממש נגאל גאולה שלמה, גאולת עולמים, ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים, מעל המשפחה, על האבל שיש לה עכשיו, ומעל כל כלל ישראל שהיום בוכים ומתאבלים על החורבן. תהי נשמתך צרורה בצרור החיים, אמן ואמן.
זכיתי להיות שכן של המנוח במשך 8 שנים, אולי קצת יותר. בבית הכנסת, עוד מבחרותי, מדי פעם הייתי מגיע לשם לקרוא. דיברו על הקמת בית הכנסת, נראה לי שאנחנו צריכים ללמוד את דבר גדול מאוד. שאדון יוסף רצה לקיים מצווה ומקיים אותה עם כל הרמה חברים וכל שעשה גידים. בכנסת בשבילו זה היה החיים שלו. הוא לא סתם רק בא, פתח, סגר, המהות שלו זה הייתה בית הכנסת. דיברו בו שהוא קם מוקדם, אז הוא אמר לי פעם, אני קם כל בוקר ב3:30. 3:30, לפעמים אני עצמא עוד מאוחר. 3:30 היה קם. יהיה מה שלא יהיה, הוא צריך לקום ב3:30, לבוא לפתוח בבית הכנסת. באיזה מסירות נפש. הוא מגיע ראשון, 30 דקות, אולי 50 דקות לפני כולם. הוא יושב שמה, ולא מתבטל, יושב וקורא תהילים. התפילה של המנוח הייתה תפילה אמיתית. היום לצערנו אנחנו מגיעים לתפילה ומתפללים רק לצאת ידי חובה. צריך לקרוא, צריך לקרוא. אז אם זה שני וחמישי, אז מריצים את התפילה רק כמה שיותר מהר. צריך להספיק, צריך להגיע וצריך. אז רגע, למה באת לעולם? למה באת לעולם? עיקר מה שבאת לעולם זה להתפלל לעבוד את השם, לא כדי להספיק את ההספקים שלך. למה באת לעולם? אצל המנוח זה לא היה ככה. הוא יודע שהוא בא לתפילה, אז הוא בא להתפלל. מה זה להתפלל? להתפלל זה לקרוא את התפילה, להיות מורכז רק בה, לא מעניין אותו מה השעה. הוא בא ומתפלל מילה במילה, כזה התענוג לשמוע אותו. מתפלל בנחת, יש יותר זמן, הכל קורה לאט לאט, כל רגע פנוי קורא תהילים. אנשים לא יודעים, כשהוא מגיע לפה בבוקר אחרי התפילה, מה עושה כל היום? קודם כל יש מצווה גבורה. לא יודע, אולי כן יודעים. אין יום בלי מקווה טהורה. כל יום, גם בתקופות שהוא נפל ושבר את האגן, הוא מיד חזר מבית החולים, היית סועד מעזר מציון כל בוקר, אין מצב שאדון יוסף לא הולך בבוקר למקווה, לפי מיטב ידיעתי, נכון? אין מצב שאדון יוסף לא, אדון יוסף מחילה, לא הולך כל בוקר למקווה. בכל הקושי, בכל התורח, בכל כמה שהוא סבל, עד תקופות שהוא לא יכול לעמוד על הרגליים, או שם את הגרביים המיוחדות האלה כדי להקל על הצער, הוא היה סובל מרורות, סובל מרורות. הולך למקווה כל בוקר, הולך כל בוקר, קם בוקר לתפילה, לפתוח בבית הכנסת. כשהוא היה בבית חולים, מצבים קשים מאוד. כשהבן היקר, האהוב, השכן האהוב שלנו, היה מגיע אליו, היה שואל אותו, מה עם בית הכנסת? אתה מגיע בבוקר מוקדם לפתוח בבית הכנסת או לא? מה קורה עם בית הכנסת? זה מה שהיה חשוב לו. הוא מגיע לפה אחרי המקווה, כל הזמן אני רואה אותו מהחלון. יושב במרפסת פה מאחורה, יושב וקורא תהילים. 30-40 דקות. הרבה זמן, הרבה מאוד זמן קורא תהילים. תמיד אצלו היה נחת. לא היה מצב של כעס, של הקפדה. גם כשהוא היה מעיר למישהו, הוא היה מעיר, כמו שהרב דקל הזכיר מקודם, מישהו עושה משהו לא מבית הכנסת, אין דבר כזה, זה בית השם. הוא חייב להעיר. אבל הוא מעיר, וזהו, נגמר. זה לא שהוא נשאר עם איזה כעס או איזה משהו מזה טינה. תמיד במצב רוח נעים. תמיד מצב רוח נעים. כשאתה מגיע לתפילה בשבתות, עוד שהייתי בחור, איזה תפילה נעימה. איזה נחת, הכל רגוע, הכל שלב, לא מלחיצים אותך, לא אומרים לך יאללה, מהר, מהר, אין שום דבר כזה. הכל בנחת, ברוגע, בשלווה, כמה פעמים אמרו לו, יאללה, תסגור את המניין, אין מניין. אנחנו עכשיו מכירים בשנים האחרונות, כשברוך השם זה עבר למשכן החדש, מרן השיבה נמצא שם, היה תקופות קשות, היה תקופות להשיג מניין, היו עובדים על הצומת, מתחננים לאנשים שיגיעו. כמה פעמים שמענו את המשפט הזה, נו יאללה, תסגור את המניין. היה מצבים שכבר לא המניין, כולם הלכו ממרש חמש דקות לפני שקיעה, הלכו לאליהו הנביא. יוסף נשאר בבית הכנסת, אומר, אני לא עוזב את בית הכנסת הזה. אמרנו לו קפים, אין מניין, אין מניין. זה אנחנו מדבר, אני מדבר לפני 10 שנים. לא עכשיו, עכשיו יש מניין בשפע, עכשיו יש מניינים, לא מניין. אין מקום לזוז, זה לשבת, אין מקום להכניס מחט. אבל אז לא היה מניין. הוא אמר לי, יש הבטחה מאיזה רב, לא זוכר את השם של הרב.
רומנו.
הוא אמר לי רב. הגבאי. הוא אמר לי, יש לי הבטחה. שזה יהיה פה בית כנסת, ולעולם הבית כנסת זה לא ייפסק. לא יודע ממי, הוא אמר לי שם שרה ולא זוכר. יכול להיות. הוא אמר לי, יש לי הבטחה על בית הכנסת הזה, זה לא ייסגר. היה תקופות שניסו לסגור אותו בכוח, מי שזוכר, שנכנסו פה ההנהלה החדשה בבית הספר, ניסו בכוח לסגור בית הכנסת. לא עלתה באדם ברוך השם. לא עלתה באדם, הוא נלחם על זה, הבן נלחם על זה. לא אתה באדם, כמה ניסו לעשות צרות לבית הכנסת, לא הצליחו, ברוך השם בית הכנסת הלך ופרח. זה הדברים שברוך השם, הרוב הדברים האלה דיברו. אני רוצה להוסיף עוד נקודה. אנחנו נמצאים בזמן של בין המצרים. בית המקדש חרב ולמה, כולם יודעים, כולם יודעים להגיד, לא יודעים אם יודעים ליישם. בית המקדש השני חרב על עוון שנאת חינם, לא על שום דבר אחר. אולי כמובן היה עוד הבנות, הגמרא אומרת, עיקר אחרי זה היה שנאת חינם. לראשונים חזרה בירה, לשניים לא חזרה בירה. שנאת חינם באוכלנו. המנוח עליו השלום, לפי מה שהכרתי אותו, אין לזה הקפדות. כמו שאמרתי, גם יש הערות, אבל זה לא הקפדות. יותר מזה, היום כל המלחמות מתחילות בזה שאחד משיב לשני. אחד אומר משהו לשני, והשני ישר חייב להשיב למלחמה שערה. אין דבר כזה שאני לא אדבר אחרון. אני מעיד על המנוח, עליו השלום, מונחתו תהיה כבוד. אני מעיד עליו. כמה פעמים ביזו אותו. לא כולם יודעים, אנשים היו ביזו אותו, שוגג, מזיד, אונס, לא משנה, לא ברצון, כן ברצון, ביזו אותו, חירפו אותו, גידפו אותו, מה שלא עשו לו, הוא ידע לשתוק. זה פשוט מדהים, גם בינינו אנשים בעלי מידות טובות לא מגיעים לרמה הזאת, זה פשוט ידהים אותנו. פעם אחת העלילו, לא משנה איזה מה שלא עשו לו, הזמינו פעם משטרה, לא עבל לך פה, הוא לא דיבר. הוא לא אמר, הוא שתק, אם נהיה כולנו גם אנחנו ככה, כי יבזו אותנו. הרי לא סתם מספידים, למה מספידים? סתם מספידים, סתם לשבח את המת, אין עניין. שינה ללמוד, הלוואי לימד את המידה הזאת, אפילו פעם אחת נעשית ללוי שמתו של המנוח. כשיבזו אותנו ונשתוק, אתם יודעים מה זה? לבזות אתכם, לקלל אתכם, לא אתכם. ונשתוק, לא לדבר מילה, להמשיך ללכת בדרך, להמשיך לקרוא את הפרקי תהילים, לא לדבר שום מילה. איזה דבר עצום זה, איזה דבר גדול זה, יהיה רצון שעשו לדעות להגן עלינו, על כל המשרה נזכה לבינה בית המקדש במהרה בימינו. עוד דבר גדול, המנוח כמו שאמרתי סבל הרבה, הרב אמר שהוא מת כמעט מיטת נשיקה, זה הפטירה שלו, אבל כמה הוא סבל, שבר את זה ושבר את זה, שבר את זה ושבר את זה, ועוד כמה הוא חלה, אנשים אף אחד לא יודע כמה הוא חלה, כמה הוא סבל, הכל בדומיה, הכל בשקט, אנחנו מבקרים אותו בבית אבות. המצב שם כקסטרופה, מי שחצה בית אבות זה לקבל דיכאון, רק להיכנס. רק להיכנס תקבל דיכאון. אנשים שם נראים כמו ירחם השם, איזה מצבים קשים, ואנשים עצובים ודועכים, ויש אולי בודדים בתוך איזה עשרות שראינו שם, שכל אחד עם פרצוף של תשעה באב, לא בתשעה באב, כל השנה כולה. אבל יש כמה בודדים. שהמכנה המשותף שהם עם כיפה על הראש, זה דבר מפליא. אמרתי לבן, תסתכל, כל אלה שיש להם כיפה על הראש, תראה את המצב רוח שלהם. והגדול שבהם היה יוסף לוי. עם כל הצער, עם כל הכאב, עם כל איסורי תופת שאי אפשר לתאר בכלל, איזה כאבים, כאבי תופת. החיוך על הפנים שלו, המצב רוח הטוב. איך אתה מרגיש, אדון יוסף? הוא מנשק, עושה נשיקה למעלה, אומר, ברוך השם, תודה לאל. הוא לא אמר את זה משפה ולחוץ. יש אנשים, הרגילו אותם, לימדו אותם להגיד תודה על כל דבר. אתם בוכים ואומרים תודה. זה לא יודע אם זה תודה אמיתית. תודה צריכה לבוא מהלב. אצל אדון יוסף היית מרגיש את זה מהלב, כשאומר, ברוך השם, כל הצרות, עם כל היסטורים, זה ברוך השם, הוא ימין השם, הוא אלוקי עולם, הוא יודע מה הוא עושה, אני לא מערך הרבי כלום, אני סובל בדומיה, תודה רבה לשם שאני נושם. זה היה אדון יוסף, אי רצון לסגם המידות האלה ללמוד אותם, להגיע מוקדם לבית הכנסת, לא להגיע מאוחר, לא בעד ישיר ולא כבסוס פרו. חצי שעה לפני תפילה חנוך כבר מגיע נצא בית הכנסת. התפילה לאט, מילה במילה כמונה מרגליות. המסירות להחזקה בית הכנסת ולא להתייש משום מצווה. הליכה למיק וכל בוקר או כל מצווה אחרת. להיות מהנעלבים ואינם עולבים. כמה שיחפו אותה, לא, אתה שותק. ותמיד תמיד להגיד ברוך השם. אי רצון שהדברים האלו נזכה ללמוד מהם, נזכה לבניית בית המקדש, נזכה לאהבת ישראל אמיתית, נזכה למחוק את כל הקנאה, השנאה, התחרות, כל השטויות, כל הברות רוח האלה שלא שוות מאומה, הבל רות רוח. נזכה באמת לאור אחד את השני, נזכה ללכת בדרכי השם יתברך, נזכה במהרה, במהרה, בגאולה שלמה, באמונה שלמה. אמן, כן יהי רצון. לא נוסיף לדאבה עוד.
את השורות שאני מביא עכשיו, אני מביא שאני אמשך מן אפיזודה שלי אחרי מותה של סבתא לפני כחודשיים. הפרק הנהדר הזה שכל כך נהננו ממנו, כל עוד הוא נמשך, הגיע כעת לסיומו עם מותו של סבנו האהוב. הפרק של הדור הקודם של אבני הפינה של משפחתנו תם. אין יותר למי לקרוא סבא וסבתא. אפשר רק להיזכר עכשיו בנשיאות של הסבא, הבעל והגבאי, המסור הזה שבגילו המופלג, עם כל הקושי, לא ויתר על מניין אחד, על לפתוח את בית הכנסת, בשעה 4:00 בגשם, כדי שמתפללים לא ימתינו בחוץ, והצטערו בפתחה של בית הכנסת. הגבאי שדאג לכולם, שאהב את כולם ושימח את כולם. הסבא שדאג לכולנו, שאהב את כולנו ושימח את כולנו. הסבא שאפילו שעה לפני מותו, היום, עוד התארגן לקראת עצום בדבקות האופיינית, לא בכל דבר הקשור לעבודת הבורא. הבורא שרוצה אותו ואת אשתו לידו עכשיו ביחד. אנחנו מאמינים בך ויודעים שכל מה שאתה עושה זה לטובה. אנחנו רק מבקשים שתשמור על... אנחנו רק מבקשים שתשמור עליהם שם למעלה, עד שנזכה לראות אותם שוב בביאת המשיח, אולי אפילו ברחמך הרבים זה כבר יהיה מחר. נחמו נחמו עמי אמר אלוקיכם. סבא יקר, תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים, אנחנו נתגעגע אליך.